מתוקה שנת העובד. אני חושב שמועצת הפועלים חוקקת את הפסוק הזה על הכותל. מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה יוכל. והסבה להשאיר איננו מניח לו לישון. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון של הפסוק. מתוקה שנת העובד. מה זה נקרא שנה? מה זה נקרא שנה מתוקה? אני רוצה לומר לכם מה שכתוב בספרים הקדושים, ששינה מתוקה זה שינה ללא דאגות. אני רוצה לומר לכם שיש דבר כזה שברפואה יודעים, לפעמים האדם הולך לישון והוא קם והוא עייף. יש אנשים שכשהם ישנים, הם ישנים מאוד מאוד מתוחים. אתה רואה את זה על הגוף אפילו, שהגוף מתוח ולא רפוי. זה אדם שיושן והוא לא משוחרר. הוא קם, הוא לא הצליח לפרק את המסע שיש לו בפנים. אנחנו יודעים שבשינה הגוף מפרק משהו. יש שחרור מסוים שקורה תוך כדי, בהורמונים, אני לא יודע מה, אבל משהו רפואי שמתרחש דווקא בשעת השינה, יש גם משהו נפשי שמתרחש בזמן השינה, שזה שחרור כל מיני חוויות, עיכול של החוויות. אני רוצה לומר לכם שהבעיה שלנו בשנות ה-2000 נמצא דווקא בשינה. אף על פי שמדברים על כל מיני דברים, אבל הבעיה הנפשית הפנימית וחוסר המנוחה האמיתי שלנו נובע בבעיית שינה קשה. ואני אומר לכם למה. האדם כולו, הבריאה כולה, בנויה על ריתמוס של עיכול. לא רק האוכל שאנחנו אוכלים עובר למערכת עיכול, אלא הבריאה כולה בנויה על סגנון מסוים של דברים שצריכים להתעכל אט אט. אני אוכיח לכם את זה. כמה מים צריכים שירדו בחורף כדי שאנחנו נשמח? יש כמות מסוימת. יש משקעים, יש להם כללים. אני יכול להתפלל להשם ולבקש ממנו שיוריד את הכמות הזו של הגשם תוך 3.5 ימים. וזה יהיה, כמו שאומרים, במה שנקרא גשם רצח, שאלה שנוסעים במכוניות יסתכלו את הווישרים במהירות הכי גדולה, כדי שהם יוכלו לראות משהו על הכביש, אבל יהיה לנו אחר כך חורף רגוע, בלי רוחות, בלי גשמים, בלי רעמים, בלי ברקים. זה טוב או לא טוב? זה לא טוב. למה? בין השאר, למה? כי אנחנו צריכים, כמו שאומרים, העולם, תן לו להירטב ולהשתחרר, להתייבש. להירטב ולהשתחרר, גם המשקעים נקלטים ככה יותר טוב. ככה הדברים מסתובבים בכל העולם כולו. הכל עובד באמצעות רמה מסוימת של עיכול. חוץ מהישראלים, שהם אוהבים להגיד דוגרי על השולחן. להגיד דוגרי על השולחן פירושו לא לתת לשני עיכול. ואני אגיד לכם למה. יש כמות מסוימת, תודו שאני צודק, יש כמות מסוימת שאנחנו מסוגלים לספוג על הפנים, מכות, לא מכות בפנים, מילולי, כאילו, תוכחה, כן. יש כל אחד, יש לו את המינון שהוא מסוגל. אתה לא יכול להפיל את זה על האדם בעוצמות שהוא לא יכול להכיל. אבל העובדה שאנחנו כישראלים הרבה פעמים אומרים, אני דוגרי, אז מה אתה דוגרי? אתה אוסף, 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 ובסוף אתה מושיב את הבן אדם מולך על השולחן ומשפריץ עליו מה שהיה צריך לקבל במשך חצי שנה, הוא מקבל את זה ככה בערב אחד. והכי אני אוהב את ה... זה הכל עוד בסדר מילא. הכי אני אוהב, למה הוא לא מעריך שאני אומר לו את האמת? הוא עוד מתפלא. הרקת אותו, ריסקת אותו. איך אומרים? התעללות בגופה אחרי המילה השלישית. ועוד אתה רוצה שהוא יקבל את זה באורך רוח. אני רוצה לתת המחשה נוספת לעניין. אם אני עכשיו נותן לכל אחד ממכם 100,000 שקל, טיול בכל העולם, תעשה מה שאתה רוצה, תטייל, תראה איזה נוף, איזה דברים שטובים לך, מה שנעים לך, תראה. אז האדם הזה ירצה לנסוע למקום מסוים, לג'ונגל הזה, לגן הזה, למפל הזה, לא משנה. כל מקום שהוא יגיע, לא כל מה שנקרא האקשן של אותו מקום נראה בכל מועד, יש דברים שאתה מגיע לאיזשהו מקום, והם נראים רק פעם ב, אם מתמזל מזלך, אתה פתאום רואה את הגייזר הזה עולה ככה, וזה משהו מיוחד. אתה לא רואה את זה כל הזמן. הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, שכשאתה תראה דברים מדהימים, אתה תראה אותם במינונים. את, 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 ויהיה לך שיעור עיכול. מי ממכם ראה פעם בחיים שלו, היפופוטם, שהורג את הבן שלו כדי לשמור לעצמו את האישה שלו, וראה אריה שהפיל מרים אותו ודופק אותו על הרצפה עד שהוא הורג אותו, מרים אותו באף, מרים אותו, מרים אותו עוד פעם, כמו מנוף. מי מכם ראה פעם דבר כזה? אני ראיתי, אבל לא ראיתי את זה במציאות, ראיתי את זה בסרט. כשאתה רוצה לראות דבר חי עד שאתה רואה אותו, וואו, אבל כשאתה רוצה לראות במרוכז, באים, מרכזים לך את הקטעים הכי יפים, הכי חזקים, ושמים לך אותם מול העיניים. אתה רואה את מה שקורה בכל העולם, רגעים שהם רגעים, אולי אחד ב-10 שנים, ב-20 שנה, ומרכזים לך אותה בבת אחת, מאוד קשה לנפש שלך להקל את זה. אתה יוצא, בום. למה אומרים היום זה הבן אדם בסרטים? למה אומרים את זה? זה בהשגחה פרטית הביטוי הזה, הוא בסרטים. הוא נמצא באיזשהו מקום, אני לא מדבר איתך על סרטים לא יפים או לא חינוכיים, מדבר איתך על דבר חינוכי, דבר שהוא נפלאות הבורא, נפלאות הטבע, דבר שמחכים, ערוץ 8, משהו טוב, אבל באיזשהו מקום, בכיוון שזה בא לך בריכוז, שהוא לא ריכוז אמיתי בבריאה, כאילו בבריאה, בשטח, אם אתה היית צריך לחוות את כל הדברים האלה, אז אתה לא היית חווה את זה ככה. זה נתקע לך, כמו שאומרים, נתקע, ראיתם, מספרים, לא ראיתי את זה ברגע, מספרים, נחש יכול לבלוע ביצה. עכשיו זה כמה ימים הוא לא זז, עד שהוא מעכל אותה. זה ככה. גם הבן אדם הוא ככה, כל העולם הוא ככה. רבי עקיבא הלך ללמוד תורה, ובדרך הוא ראה איזה אבן, ירדו טיפות שם באבן. אז רבי עקיבא אמר, וואי, אז גם הלב שלי יכול ככה לקבל את החוכמה ואת התורה. אני שואל אתכם, כמה ירדו טיפות ביום? בוא נאמר שבשבוע היה דלי, 53 דליים בשנה, 22 שנה תכפיל. אני לוקח את כל הדליים הללו ושופך בבת אחת, אחד אחרי השני. יהיה חור באבן או לא? לא יהיה חור באבן, מפני שהדברים, כדי שהדברים יקלטו, צריך את הטיף, טיף, 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 עד שהדברים נקלטים. עכשיו תגידו, אחרי כזה דברים שאנחנו חווים, מה שאבותינו לא חוו ב-100 שנה, אנחנו בחצי יום. תגידו, כמה אנחנו צריכים לישון? אם בזמן השינה האדם מעכל דברים, אז למה האנשים הרבה הרבה הולכים לישון? וכשלא הולך להם יותר לישון, אז הם לוקחים כל מיני חומרים כאלו שיעזרו להם לישון עוד, עוד, עוד. מכיוון שהנפש שרוטה, היא התאינו עליה מטענים כבדים מאוד, שאין לה יכולת. כשאתה קורא ספר, אז אתה צריך ללכת שורה אחרי שורה ולעוד ועוד, ואחר כך להפוך דף ובאמצע לקום וללכת לשירותים, ואחר כך ללכת לאכול, ואחר כך ללכת לישון, ועוד פעם אתה קם, ועוד כמה קצת קורה, ועוד פעם. אז אתה בעצם נוסע ומפנים את הדברים בצורה סבירה. אבל אני יכול להראות לכם סרט, 15 דקות, סרט כזה של דוגמה על השואה. יאספו שם את כל התמונות הכי זוועה, בצורה אומנותית יסדרו את זה ככה, שתוך 15 דקות אתה יפוצצו אותך עם כל המטען שיש ממה לפחד, ממה לזה. זה מצד אחד, העברת את המסר ברבע שעה, אחרים יצטרכו כדי לקלוט, יצטרכו לקרוא מדפים שלמים של ספרים כדי לחוש, אבל מצד שני, והצד הפנימי והעמוק יותר, האלה עם הספרים יעקלו את הדברים וגם יוציאו תובנות ממה שהם למדו. אבל אתה, בום, נכנס בראש ולא יתעכל. זה בדיוק העוצמה של השינה. השינה שלנו היא שינה תרופה. לא, אני אומר לעצמי, לא עליכם, אתם אנשים טובים. אבל השינה שלי זה שינה תרופה. זאת אומרת, יחסית לפוטנציה של שינה שהייתה מרוכזת, היא שינה תרופה, מכיוון שאנחנו חווים המון המון חוויות שלא תמיד אנחנו הצלחנו להקל אותם, וככל שהדור הופך להיות יותר, וככל שהאדם מאמיס על עצמו מטענים כבדים, אז הוא גם יודע מה קרה באינדונזיה, ומה קרה פה, ומה קרה שם, וכל זה אל ליבו הקטן, ואת כל זה הוא צריך להקל בלילה ולפוגג. אז נשארים כרכים שלמים של דברים שאנחנו לא הצלחנו לפוגג אף פעם, ולא הצלחנו אף פעם לפתוח אותם ולעיין בהם. במילים אחרות, הדבר הכי הכי מבורך בשינה, המצופה, המיוחל, הזה, היינו כחולמים, שאנחנו אומרים שם בשיר למעלות, זה לישון בלי דאגה, כלומר, לישון עם פירוק מוחלט של החוויות ושל הדברים שאותם אנחנו חווינו, שאותם אנחנו ראינו, שאותם אנחנו הרגשנו, ואחרי הפירוק הזה, אז בעצם הם יפנמו אצלנו טוב טוב בתוך הנפש, ואז באופן טבעי אנחנו נוכל להפיק מהם את המירב ואת המיטב. לכן כותב הרמק, רבי משה קורדוברו המקובל, רבו של האריזל, הוא כותב שכל זמן שהאדם לא הלך לישון, הדברים שהוא שמע, שראה, שלמד, לא נקלטים אצלו היטב בתוך המוח. היום אנחנו אומרים את זה ככה בשגרה דלישנה, תן לי לישון על זה לילה. אומרים את זה, מבטאים ככה, למה? כי עד שלא בא הלילה, עד שלא עבר הלילה, זה לא נכבש כמו שצריך, אתה לא... זה. הרבה פעמים עובר עלינו הרבה לילות, ואנחנו לא מצליחים למצוא פתרון, וההסבר זה מפני שאנחנו, המוח עמוס מדי, ואין לו אפשרות כבר להכניס, ובטח לא לפרק דברים חדשים, אלא אם כן אנחנו אנשים שעבדנו על עצמנו. זה מספרים על האריזל, שהוא היה מסוגל לישון ולראות דברים בעולמות העליונים, ודווקא זה בדיוק מסופר, שהוא ראה בפרשת בלק ובלעם, דברים שכשהוא קם הוא אמר לתלמידים שלו, אני אצטרך 70-80 שנה כדי להסביר לכם ועל מה שראיתי, ואני עדיין לא אגמור. תורת החסידות טוענת ברמה הפנימית, הנשמתית, העמוקה, שזה שהאדם דואג, לא מדבר כעת על דואג בשעת השינה, זה רק היה הקדמה, שינה מתוקה זה שינה ללא דאגות, אבל זה שהאדם בכלל דואג, היא לא מקבלת את הגישה. אני אומר מראש שהדברים שאני אומר אולי יקוממו מישהו. אז בבקשה, אל תתקוממו. כי בכל פרט, כל כלל יש עצב מן הכלל. ואין שום ספק שיש אנשים שהדאגות שלהם הן דאגות, יש אנשים שהבעיות שלהם הן בעיות. אני מדבר, מה שנקרא התורה, לרוב תדבר, ואל תיקחו את הדברים ברובד האישי, משום שאין לי שום כוונה אליכם. אני רק מלמד משהו. הנקודה היא, זה שכאשר האדם דואג, סימן הדבר שהוא לא מיצה מספיק את הכוחות שלו באותו היום, או בכלל. כלומר, החסידות טוענת שהאדם צריך לעסוק כל כך בעשייה, בבנייה, ביצירה, עד כדי כך שכבר אין לו זמן, אין לו כוח, לא נשארה אנרגיה בשביל לדאוג. ואם אתה עדיין אוכל את עצמך ממשהו, סימן הדבר שאתה לא פתרת את הבעיה הפנימית שלך בהשלמת הזמן. החסידות מסבירה וממחישה את הדבר בפסוק רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. האדם מתהפך במיטה, רבות מחשבות, אולי ככה, אולי ככה, ועצת השם, אתה שואל מה הקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לך בזה? תקום ותשב תלמד משהו ותעשה משהו, כי לא השלמת עדיין מה שאתה צריך לעשות, ולכן לא הגיע מתוקה שנת העובד. כי אילו היה כאן עובד, עובד בעין, אז היה כאן אדם שנרדם, עובד באלף, נרדם. אבל כיוון שלא היה כאן עובד, לא היה פה אדם שעבד בצורה מלאה, זה דבר שכתוב במאמר, באיגרת של הרבי הצמח צדק, עצה לשינה, ככה הוא כותב במכתב, עצה לשינה, על ידי עבודה והגיעה כל היום, הוא ממשיך הלאה, אבל זה עיקר העניין, מה העצה לשינה? כיוון שאם אתה לא מסוגל לישון, מה זה אומר? זה אומר שאתה לא מיצית את עצמך במובן המעשי ובעיקר במובן הרוחני. לא מצית את עצמך היום. אז כיוון שלא מצית את עצמך, נשארו לך המון אנרגיות. ואין לכם מושג, אני מסתכל על אנשים שאני קורא להם חופרים. הם חופרים, 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 חופרים. ואם אני אקח את העוצמות של החפירה ואת העוצמות של ה... של ה... איזה גאונות, גאונות. איזה גאונות בדיוק, בעומק, שהם בונים מגדלים, כל בו שלום ועזריאלי קטנים עליהם. היכולת שלהם לחפור כל כך, היא כל כך חזקה, כל כך עוצמתית, שפשוט אתה אומר, אם הם רק היו מפנים את העוצמות האנרגיות האלו לעשייה, ואת המחשבות האלה שמים בצד, הם היו מגיעים רחוק מאוד, זאת אומרת, בהצלחה שלהם היו מגיעים המון, 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 המון. ולכן המעשה הוא העיקר, זאת אומרת, המעשה הוא זה שמקדם אותך באמת, ואילו החפירה הזאת היא לא פותרת בעיה. קיבלתי פעם מכתב מאיזה גברת, והיא אומרת, אימייל, היא אומרת שהיא חושבת ככה, והיא 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 חושבת ככה. בקיצור, המכתב היה שני עמודים, בעצם לא היה שם כלום, רק חושבת, חושבת, חושבת. אז אני כתבתי לה שאני חושב שאולי שתפסיק לחשוב, שתתחיל לעשות. היא מאוד נעלבה ממני, ולא זו הייתה הכוונה. הכוונה היא שאת באמת גאונית ביכולת הוצאת אנרגיה. זה לפעמים המון שרירים, המון כוחות נמצאים שם, וזה פשוט חבל, כי האדם היה יכול להזניק את עצמו כמו מטוס סילון או מעבורת חלל, ולהגיע למחוזות מאוד מאוד רחוקים, רק שהוא חופר. אז זה הטענה היסודית. אני מסכים שיש אנשים שזה נובע אצלהם מאיזושהי בעיה מסוימת נפשית שהם צריכים טיפול. יש אנשים שזה לפעמים בעיה הורמונית שהם צריכים איזשהו טיפול תרופתי. אז לכן יש יוצאים מן הכלל. הנקודה המהותית היא שכאשר האדם מצליח לרתק את עצמו בעשייה, זה גורם לו להמון המון המון פתרונות לבעיות נפש שיש לו. אם הוא היה אחת הבעיות של הדור שלנו, זה שכשאומרים את זה לאדם, אין לו מספיק את כוחות הנפש להיות בקבלת עול ולעבוד על פי זה. קבלת עול זה גם כן מצרך מאוד נדיר בדור שלנו, כמו השינה. זה דבר מאוד מאוד קשה, ולכן אין לאדם את קבלת עול. זה נקרא שהאדם מקבל את מה שאומרים לו ועובד לפי זה, גם אם הוא לא מבין בהתחלה איך שזה עובד. הוא מוכן לעשות בלי להתווכח. אז הנקודה הזו היא קיימת, אדם מוכן יום, יומיים, ואחרי זה הוא כבר, כמו שאומרים, איבד את הטעם. אבל לעשות בדבקות, בלי להפסיק, ללא לאות, מה שאומרים בקבלת עול, זה מאוד מאוד קשה, וזה אחת הסיבות, אחד הפרופסורים מפורסמים לענייני נפש, פרופסור פוירשטיין, הוא טוען שזה הסיבה שבעיות הנפש בדור שלנו, זה כבר כמה, הם גדלות. מפני שחסר, גם בעבר היו אנשים שהיה קשה להם, אבל הם פתרו את הבעיה בקבלת עול תקופה, הבעיה הלכה ונעלמה. לנו אין את הכוח הנפשי הזה לפתור את הבעיה ככה, אז היא נשארת ונשארת והופכת להיות מפלצתית, וזה הלאה וזה הלאה וזה הלאה, ואיך אומרים, אין לה דבר סוף, זה מאוד 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 קשה. אז זו הנקודה הראשונה, שאנחנו מדברים על מתוקה שנת העובד. מי שעובד, שנתו תהיה מתוקה, פירוש הדבר, ללא דאגות. אז זה לא רק שנתו, כל חייו יהיו כאלה, כי ככל שהאדם עובד יותר, יש לו פחות זמן לחשוב. אחד הצדיקים בדור הקודם היה אומר, אצל הצעירים, אני אקים ישיבה כזאת, זה היה האדמור מוויז'ניץ, בעל האמרי חיים, אמר, אני אקים ישיבה כזאת, שיהיה עליהם כזה עומס, לימודי ופעילותי וזה, שלא יהיה להם זמן לחשוב. לא הכוונה שלא הייתה שלא יהיה להם זמן לחשוב במה שהם לומדים, אלא שלא יהיה להם זמן לחשוב, כמו שאומרים, על עצמם. שלא יהיה להם זמן לחשוב ולפתח איזה שהם תיאוריות שליליות. אני רוצה להתייחס לשתי נקודות. למה הרבה פעמים האנשים מרגישים מאוד מאוד לא נוח, מאוד מאוד דואגים? אני מדבר על דברים מרכזיים, יש אין סוף של דברים, אבל ניקח דוגמאות. אחד הדברים הכי קשים ומאפיינים את הדור הזה, זה שנאה. מישהו שונא אותך, מישהו מציק לך, מישהו יורד לחייך, אתה לא מבין מה הוא רוצה מהחיים שלך וכדומה. ובאיזשהו שלב זה פשוט מטריד אותך, מטריף אותך. אתה לא מצליח להירדם בלילה וגם לא להיות ערני ביום. אתה לא מצליח. אז על זה מה שאומר תורת החסידות דבר מעניין, שאם יש מישהו שמטריד אותך, אתה צריך להיות הכי רגוע והכי מאושר והכי שמח וגם יושן הכי טוב. ולמה? מפני שלא יכול להיות שבן אדם שונא אותך אם זה לא בא כתוצאה מקנאה. זאת אומרת, ככל שההטרדה שלו והשנאה שלו גדולה יותר, זה חייב לבוא מקנאה. אז אם הוא מקנה בך, סימן שאתה חתיכת בומבה. ככל שהוא מקנה בך יותר, זה בעצם קופלימנט שאתה יותר גדול. אז אתה יכול לישון טוב. ותדעו לכם שזה בדוק. אדם שלא עושה כלום, ולא אומר כלום, ולא פועל כלום, אז אף אחד לא מקנה בו. ואף אחד גם לא שונא אותו, והכל בסדר. עשית, פעלת, יזמת, מתחילים אנשים להביע דעות, מתחילים להתווכח, מתחילים לא להסכים. זה לא טוב, אנחנו משתדלים להיות בשלום, משתדלים, נכון? כל הדברים האלה הם שליליים. אבל תדע שיש לך עוצמות, אתה לא איש פשוט. אבל יש טיפוסים שעושים כל מה שהם יכולים כדי שתבוא להוריד להם סתירה. אז אנחנו לא מדברים על האנשים האלה. אנחנו מדברים על בן אדם, שכמו שאומרים, אנחנו הרי מדברים על מה שנקרא, על המחשבות התורדניות. אנחנו מדברים על החפרנים למיניהם. מה הוא חופר? בדרך כלל, מה המחשבות של החפרן, של הבולדוזר הזה שחופר? מה הוא חופר? הוא חופר בדרך כלל, למה היא חופרת ככה? למה היא אמרה לי ככה? למה היא אמרה לי ככה? למה היא הייתה צריכה להשתמש במשפט הזה? למה היא לא מרימה לי את הטלפון? ככה, 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 ככה. וכן הלאה. הוא יוצר משהו כתוצאה מכל מיני דברים. אפילו בוא נאמר שהדברים האלה שהוא אומר הם אמיתיים. בוא נצא מתוך נקודה שמשהו באמת מרגיש זה אמיתי. אבל זה לא שהוא עשה משהו כדי שיעשו לו. זה ככה. כאשר שנאה, אם אני רוצה לנסח את זה מדויק, כאשר שנאה באה מקנאה, אתה לא צריך לגמרי לראות את זה שלילי. אבל יש פירוש של הרבי על הנושא. כל שרוח הבריות נוחה אמנו, רוח המקום נוחה אמנו. יש אמרה אחרת, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה זה בריות? בריות זה אנשים, מה שנקרא מינימום, בריאה, שכל המעלה שלהם זה שהם ברואים של הקדוש ברוך הוא. אין להם יתרונות. ככל שהאדם יש לו יותר יתרונות, יש יותר סיכוי שלא תסתדר איתו. הרבי פעם אמר למסור לרב אריה לוין, הרב של האסירים, שהוא סבל הרבה צער מהקנאים שבירושלים. הקנאים, אני מתכוון, הם לא קינו בוולבו שלא היה לו. אני מדבר על החוגים החרדים הקנאים. הוא היה איש שמסביר פנים לכל אדם, ומקרב גם חילונים, איך שזה נקרא, ומדבר איתם ככה פתוח, איש כזה מאוד, ולהם זה לא הסתדר, במיוחד לא בירושלים של מאה שערים, והם מיררו לו את החיים. למה הוא מדבר איתם בכלל? כל שנה רבי היה שולח לו מצה, ולפני פסח הוא נפטר בוו בניסן, אם אני לא טועה, או וו או תת בניסן, באותה שנה שהוא נפטר, הרבי השולח כבר שבועיים מראש, לרב אריה לוין הוא לא שלח. ואנשים שואלים את הרבי, ומה עם רב אריה לוין? הוא לא עונה. שבועיים אחרי זה הוא נפטר. מה אמר הרבי למסור לרב אריה לוין? תגיד לסבא, זה היה הנכד שלו, הרב יעקובוביץ', תגיד לסבא שבמשנה כתוב, כל שרוח הבריות נוחה אמנו, לא רוח הקנאים. עכשיו, מה העומק של האמרה? אני הבנתי את העומק של האמרה מפירוש שנתן החידה. החידה כותב שאדם, ככל שהאנשים הם יותר חכמים והם יותר ככה, האגו שלהם יותר מנופח, קשה מאוד להסתדר איתם. עם הבריות קל. לכן המדידה היא לא לפי האנשים הגדולים, אלא לפי האנשים הפשוטים. העמך אוהב אותך, רוח הבריות נוחה עמך, אז רוח המקום נוחה עמך. זה שהאנשים הגדולים, אלה קנאים, בני קנאים, אי אפשר לעשות איתם כלום. איך אני אסתדר עם האנשים האלה? עצם זה שאני נושם מפריע להם. מה אני יכול לעשות? אבל האנשים הפשוטים, הם, איך אומרים, מקבלים את הדברים כמו שהם. כאשר האדם הוא מתחיל עם תחבולות וחשבונות, ובגלל זה הוא בא, כמו שאמרת, לקנאה ושנאה, לא עליו אני מדבר. אי אפשר, כמו שאומרים, לרצות את כולם. אז זה הנקודה הראשונה שרציתי לומר. נקודה שנייה, ככה להשתחרר מהקנאים, לא להגיד ימותו הקנאים. כי עצם זה שאתה אומר, אז אתה לא הבנת את הנקודה. אומרים שכשסוס יורד במורד, אתה טיפש אם אתה מנסה לעצור אותו כדי שהוא יורד. חכה עד שהוא ירד למטה, ואז תתפוס אותו, תסובב אותו, ותתחיל לעלות איתו לאט לאט. גם כשבן אדם מקנה או שונא, הוא נמצא באיזשהו גלגל כזה, שהוא לא שולט בעצמו. הוא כועס, זה מתגלגל, מתגלגל, מתגלגל. אנחנו רואים כשמתוך מריבה, אנשים מגיעים לשנאה, ואז זה יורד, 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 ואז אתה לא יודע, עמוק עמוק מי ישורנו, אתה לא יודע לאן זה יגיע. כשבן אדם כועס עליך או שונא אותך, אתה יכול לחייך. אל תנסה אף פעם לבוא אליו ולהגיד לו, תגיד לי, למה אתה ככה מדבר עליי? למה אתה ככה מזלזל בי? אז איך זה סיפר לי, לא משנה. הוא היה מולו חנות של אגודת צער בעלי חיים. עכשיו הוא עובר שם, כל יום אומר להם שלום, לא אומרים לו שלום. כל יום. אז הוא ניגש אליהם יום אחד, אומר להם, תגידו, למה אתם לא אומרים שלום לבעל חיים כמוני? כאילו, למה לי לא? אני גם בעל חיים. אולי בעל חיים לא כל כך טוב, אבל כמה אני בעל חיים? אני אפנפו אותו, לא, 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 לא ענו לו, לא על זה ולא על השלום. הרבה פעמים זה, כמו שאומרים, אתה מנסה לדבר עם מישהו ששונא אותך, לא משנה אם יש לו שנאה מוצדקת או לא. אתה טועה. אל תתחיל. אל תתחיל עם בן אדם ששונא אותך. תן לו, כמו שאומרים, להוציא את הרוח מהמפרשים, יוציא את כל השנאה שלו, יוציא את כל הקהל שלו. אל תבוא אליו באמצע, זה פשוט, כמו שכתוב, אל תרצנו בשעת כעסו, אל תנחמנו בשעה שמתו מוזל לפניו, אז אל תפייסו בשעת שנאתו. עכשיו הוא שונא, תן לו, כמו שאומרים, להישרף בשנאה של עצמו עד שירגע, יוציא את הפורקן שלו, ואז תנסה ככה לפתוח משהו. אבל בשעה שהוא בכל העוצמה, כך ממנו מרחק, זה לא יקדם אותך בכהוא זה. מה הקשר בין מתוקה שנת העובד למשה רבינו? מה המיוחד אצל משה רבינו? יש הרבה דברים. אבל פרט אחד ששייך. המדרש אומר, מתוקה שנת העובד ביחס למשה רבינו נאמר על עיתוי מסוים בחיים שלו. מה? ויואל משה לשבת את האיש. וייתן לו את ציפורה, ביתו לאישה. ויואל משה, זה שמשה הגיע למדיין, קרא לו יתרו, אומר בוא אליי, בא אליו, הסכים לשבת איתו, ואז הוא נותן לו את ציפורה. כתוב בקבלה, שהתנועה הזאת של משה, שקיבל את האישה שלו על מגש של כסף, זאת אומרת הוא לא טרח, הוא לא רדף, מישהו אמר לו בוא בוא אליי הביתה, אולי אתה רוצה את הבת שלי, זה כאילו מה עשית בשביל זה? כלום. הביאו לך את זה עד עוד יותר מהפתח, כמו שאומרים, הביאו לך את זה ככה בידיים. זה בא כתוצאה מהשלמות הפנימית של משה בבחינת מתוקה שנת העובד. חבר'ה, אני אומר לכם עכשיו את הקלף של החיים. ככל שהאדם יותר עובד, יותר ממלא את הזמן שלו, יותר דוחס, יותר משתדל להיות עמוס ולא חפרן, ולא להוציא אנרגיות לבטלה, ודי למבין, אנרגיות לבטלה זה לא פעולה פיזית, אלא זה מתחיל פה. בזבז את הראש על כל מיני מחשבות מיותרות, כאן זה מתחיל. אז ככל שהאדם שומר על עצמו יותר, כל מה שהוא צריך, הוא מקבל. אחד הדברים שהוא צריך לקבל, למשל, אצל משה רבינו, בתור מלך, משה רבינו מלך היה, ובחסידות כתוב שכל בן אדם יש לו רצון למנהיגות, שאלה על כמה, אבל הוא רוצה תנועה של מנהיגות, כל אדם יש לו רצון לבית, כל אדם רוצה להיות מלך. בקטן, על כל פנים, אבל יש לו תנועה כזאת. משה רבינו קיבל את המקבל שלו, המקבלת שלו, שזה בעצם אשתו, ציפורה, הוא קיבל אותה כתוצאה מזה שהוא היה מתוקה שנת העובד, ראשי תיבות משה. מפני שמשה רבינו היה בתנועת נפש כזו של ניצול מוחלט של כל האנרגיות הפנימיות שלו, הוא לא היה צריך לתרוח בשביל שהאנשים יקבלו את דבריו. חז"ל אומרים, ככל שהאדם הוא יותר ירא שמיים, כך דבריו יותר מתקבלים. מה העומק של האמרה הזאת? ככל שהאדם הוא יותר, כמו שאומרים, דחוס על מה שצריך לעשות, כי הוא אכפת לו מהאלוקים, האלוקים נתן לי כוחות, הוא רוצה שאני אנצל אותם טיפ טופ, זה נקרא ירא שמיים, ככל שהוא מנצל את כוחותיו יותר ב-100%, דבריו נשמעים, זאת אומרת, הוא רק אומר ועושים. למה? חבל על הזמן, לא רוצים לבזבז לו את הזמן. אבל אם הבן אדם יכול לבזבז את הזמן על המחשבות כאלה, על מחשבות אחרות, אז יא חביבי, אתה יכול לטפל, אתה, איך אומרים, תתגלגל עם המחשבות, עם הדברים, לך תפה, לך שם, תעשה, תפסים, תעביר, בירוקרטיה, כל הדברים הללו מתאימים לך. למה? כי יש לך זמן מיותר לחשוב, אתה מוכיח שאתה לא פועל פרודוקטיבי. אבל כאשר בן אדם מנצל את הזמן שלו טיפ-טופ, אז ויואל משה לשבת את האיש, ואז נותנים לו כל דבר שהוא צריך על מגש של כסף, בלי שהוא יצטרך יותר מדי להתאמץ בשביל הדבר. עכשיו, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין אצל רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי היה במערה 12 שנה, הוא יוצא החוצה ומתחיל לשרוף את העולם, ואז חוזר חזרה, אומרים, הבת קול אומרת לו לחזור חזרה, הוא עוד שנה ויוצא, ואיך אומרים? כמו כפפה ליד, הוא מסתדר טוב מאוד עם העולם ועוד מתקן אותו וכולו. הנקודה היא כזאת, כל פעם שהאדם חש שהוא נתקע עם הבני אדם, נתקע, הוא מנסה, 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 קולטים אותי לא כמו שצריך. ושופכים עליי קיטון של דברים, ולא מסתדרים, ומבינים אותי לא נכון, וכל מיני בעיות תקשורת, זה כתוצאה מזה שהוא יצא מהמערה מדי מוקדם. מה פירוש יצא מן המערה? אני לא דיברתי כעת על המנהרות והדברים האלה, אני מדבר על המנהרה, עבודת הנפש הפנימית שלו. הוא יצא החוצה לפני שהוא שלם. יש לו עוד משהו שהוא צריך להשלים את עצמו. ברגע שהאדם משלים את עצמו, משה רבינו, משלים את עצמו כמה שהוא יכול לפי כוחותיו, ועכשיו, נכון להגיל הזה, ונכון ליכולות שיש לו, ככל שהוא משלים את עצמו יותר, אז ברגע שהוא יצא החוצה, הדברים יחליקו כמו שמן. כמו מפתח שמתאים ופותח גם את הדלת וכל השערים נפתחים. אם אתה רואה שדברים נתקעים, זה כתוצאה מזה שאלוקים בעצם אומר לך, זה כמו שאמרתי קודם לגבי הדאגות. אם יש דאגות, אז למה זה בא? רוצים לרמוז לך. חביבי, יש לך עוד אנרגיות שאתה לא מנצל. אז הם באים, הם מתלבשים בצורה של דאגות, כדי שאיך אומרים, תנער את הראש שלך, שאתה לא מנצל את הזמן. אותו דבר, כשיש אנשים מבחוץ, שמפריעים לך, שלא הולך לך, שנתקעת איתם, לא מסתדר ולא רץ, זה כתוצאה מזה שיש משהו, לא מנצל כמו שצריך, כשאתה תנצל את עצמך ב-100%, בלי מחשבות לכאן, בלי מחשבות לשם, אין לך פשוט זמן לחשוב, אתה פשוט עסוק בעשייה, אז השידוך שלך יבוא ככה, על השולחן, מגש, ככה בלי שום בעיה. וזה שאני אומר שידוך, אני לא מדבר רק איש לאישה או אישה לאיש, זה גם נכון, זה בוודאי נכון, כי זה הפשט אצל הפירוש של האריזל, אבל מעבר לזה, זה הרבה שידוכים של הצלחות בחיים. שידוך זה כל פעם שיש חיבור, כל פעם שיש חיבור בין שתי בחינות שיוצרות מבנה חיובי, פירות, הצלחות, בנושא קישור של שני בני אדם, מה שיוצר לפעמים הצלחה מנצחת, כל הדברים הללו זה שידוך, כל הדברים הללו זה חתונה, גם שני אנשים שהתחברו בשותפות זה חתונה, כל דבר שהוא זה חיבור. החיבור הזה, מי שבעל הבית הכי גדול עליו בעולם זה אלוקים. ואלוקים אמר לך שאם אתה הפכת להיות כמוני אלוקי, זאת אומרת משתדל לנצל את הזמן שלך, שאני אומר לנצל את הזמן, לא ביקשתי מכם לקרוא זוהר ביום ובלילה, ואפילו לא תהילים. אני ביקשתי שהאדם יהיה פרודוקטיבי ובונה ויוצר ללא לאות, ולא משקיע אנרגיות, כמו שאומרים, להבל ולריק, בזבוז זמן ובזבוז מחשבה, דיבור ומעשה. ברגע שהאדם משתלם בזה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שאת החיבורים ואת השידוכים הוא לוקח על עצמו. זה מה שהעומק של חז"ל אמרו, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז ששת ימי בראשית יושב ומזווק זיווגים. אני אומר לכם, אם זה כך, אז לדור הזה הייתי נותן לו סליחה, אלוקים סולח, הייתי נותן לו אבל ציון אפס. אם זה באמת ככה, מה, אני לא מבין, את כל הבריאה כולה הוא יכל לברוא בשישה ימים, ופתאום פה, כל כך הרבה אנשים שזקוקים, כמו שאומרים, ופתאום זה נעצר, איפה אתה, אלוקים, זה מה שאתה עושה, אז מה נעצר? התשובה היא שהוא כן עושה את זה יום יום, הוא מנסה לבנות אצל האנשים את התובנה, סוף סוף שיבינו שהם צריכים להיות שלמים, כלומר, לגמור את ה-12 שנה שלהם, לא 12 שנה פיזיים, אלא את בחינת 12 שנה, כמו אצל רבי שמעון בר יוחאי, של השלמות, ואז כשתצא לעולם, לשידוך שלך, כלומר, רבי שמעון יוצא לטפל בעולם, שזה היה התיקון שלו, מקבלים אותו בסבר פנים יפות, וגם הוא מקבל אותם בסבר פנים יפות. איך אומרים? הכל לפי הכוחות שלך. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא מבקש מהאדם, אבל מה, איך תדע כמה הכוחות שלך? לפי כמה פעמים האדם מתגלגל במיטה בלילה. הוא ידע, כי כל זמן שהוא לא נרדם, זה לפי הגופה שלו. אם הוא לא נרדם, סימן שיש לו עדיין כוח. סימן שיש לו עדיין משהו שהוא צריך, וזה דבר, זה כנות פנימית. אף אחד לא יוכל לדעת את זה. זה משהו מאוד מאוד אינדיבידואלי של האדם. מהמחשבות, אחד הדברים הכי מעניינים, שמהמחשבות של הדאגה, אף פעם לא יוצא שום דבר. האדם הדואג לא פותר בעיה כתוצאה מהדואג. החפץ חיים פעם נתן לזה משל מאדם, שהוא ראה מישהו ברכבת יושב על הכיסא של, יש כיסאות וכיסא שלפניו, הוא יושב לפני הכיסא שלפניו, והוא כל הזמן עושה ככה. כאילו, אז הוא שאל אותו, מה אתה עושה? נפלת על השכל? הוא אומר לו, אני רוצה לעזור לרכבת, להגיע יותר מהר. הוא אומר לו, אבל אתה יודע איזה כוח מנוע יש לרכבת, איך אומרים, הגרפסים שאתה עושה, לא מקדמים שום דבר. אז אחר כך אמר, זה המחשה למה שהאדם עושה. לפעמים האדם חושב, אם אני לא ידאג, אז מי ידאג? אם אני לא ידאג, אז מי ידאג? אז אומרים, אתה מרגיש שאתה דוחף משהו בכוח הדאגה שלך, אז תמשיך לדאוג. צריכים מישהו שאיך אומרים, שימלא את הכרטיס דאגות שזורם כל הזמן. אני זוכר שהרב תמיד היה אומר לאנשים שעוברים לידו בדולרים, הם מספרים שיש להם טרדות הפרנסה, יש להם דאגות על חתונה וכל זה. אז הרב היה לו משפט קבוע שאומר, ככה, דייגס, ככה בלשון שלו אני אגיד, אני אתרגם אחר כך, דייגס, כן נור קל ימחן, דאגות יכולות רק לקלקל. זה הפירוס של הרב מלצר. דאגות יכולות רק לקלקל. למה לקלקל? אם אתה דואג, נו חביבי, בוא נראה איך אתה מסתדר לבד. אתה דואג, בוא נראה לאן זה מקדם אותך. זה קשה מאוד, זה קל לנו לחייך ולהגיד כן, אבל זה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. כי כשהאדם דואג מאיזשהו דבר, אבל מה טוענת החסידות? מוח שליט על הבית, עשה חשבון. זה יעזור משהו הדאגה שלי? זה יפתור איזשהו דבר? זה יקדם איזשהו עניין? תהיה תכליתי, תהיה מעשי. אתה יכול לראות, לכאורה, שאלה על העניין. מה אמרנו? תעשה אתה כל מה שאתה יכול, ואז הקדוש ברוך הוא כבר יקדם את השאר. זה כבר עניין שלו, זה לא עניין שלך. אתה תעשה את שלך, הקדוש ברוך הוא יביא לך, יסדר אותך, יביא לך מקבלים. יבוא לך איזה אחד ש, איך אומרים, רץ לבחירות. פעם היו מריצים אנשים לבחירות, היום הוא רץ. הוא אומר, האם אני לא אקדם את עצמי, אני לא אשבח את עצמי, אני לא אכתוב מצב, מי אני, מה אני, מאין באתי, לאן אני הולך. אם אני לא אפרסם, מי יבחר בי? מי יראה אותי? אתה אומר שהמקבלים באים כתוצאה מזה שאני מושלם? אם אני אחכה עד שאני אהיה מושלם, אני אמות ולא יבחרו אותי. מה זה? זה לא בשטח. גם לזה תורת החסידות עונה, והיא אומרת שזה נכון שהאדם שמקדם את עצמו ודוחף ודוחף ודוחף, הוא מגיע לאן שהוא. אין דבר עומד בפני הרצון. אבל זה לא אמיתי. לא מקבלים ממנו באמת, אין לו יכולת השפעה אמיתית, אין פה את הנצחיות העמוקה של העניין. אני רוצה קצת להסביר את הנקודה הזאת, כי זו נקודה שנוגעת לנו מאוד. כתוב בפסוק, ולדבקה בו. ולדבקה בו זה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אומר המגיד ממזריץ' בספרו אור תורה, מה הפירוש להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא? מה הוא משפיע? אף אתה משפיע. מה הפירוש? הוא, הקדוש ברוך הוא רק בנתינה והוא לא בקבלה. בוא נראה אותך גם כן רק בנתינה ולא בקבלה. לא רק, אבל לכל פנים גם. מה הנקודה? אני זוכר, אני לא יודע אם אתם ראיתם את זה, אם זה היה אצלכם בבית הספר, אבל אני זוכר אצלי בבית הספר שהתלמידים של כיתה ח' רצו, סיימו את השנה, אז הם לקחו עולרים, כמה משוגעים כאלה, לא כולם, והם חרטו על הכיסאות, מושה לוי, שנת תפשין, לא יודע משהו. למה? מה קרה לך? מה אתה הורס את הכיסאות של בית הספר? אני רוצה שיזכרו אותי. אז איך יזכרו אותו? יחרוץ, יבוא הדור הבא, אנחנו מדור הנפילים, מדור האדם הקדמון, אנחנו זה שיזכרו שאנחנו היינו פה, שלא ישכחו אותנו אף פעם. טבע של האדם, יש לו יצר שהוא רוצה להיות, והוא רוצה להיות תמיד, והוא רוצה שיזכרו אותו. טבע זה יצר שטבע הקדוש ברוך הוא באדם. אבל איפה הבלוף? אומר המגיד ממזריץ', יש תבלין ושמו נצחיות. מהו התבלין ושמו נצחיות? תעשה לשם שמיים ולא לשם תועלת הנאה אישית שלך. למה? כל פעם שאתה עושה לתועלת הנאה אישית, זה כמו צלחת מעופפת שאתה מעיף אותה והיא חוזרת אליך. אם אתה זרק את הדבר והמטרה שלך שהוא יחזור אליך, המטרה זה העני שלך. העני שלך הוא נצחי או לא נצחי? הוא לא נצחי. אז גם ההשקעה שאתה השקעת, היא גם כן תהיה לא נצחית, בהתאם לעוצמה לא נצחית שהושקעה בה. מה שאין כן, אם בן אדם עושה לשם שמיים, שם שמיים מי זה? זה הקדוש ברוך הוא. שם שמיים זה אין סוף. זה ללא פניות אישיות. הקדוש ברוך הוא נצחי. גם הפעולה שלך היא נצחית. יש פה איזשהו סוד שהוא פרדוקס. מצד אחד האנשים רוצים להיות לנצח. מצד שני תביא את הכסף. בשביל קצת כבוד, בשביל 50 שקל, הוא מוכן להפסיד משהו שהוא עושה, כמו שאומרים, על נקי. אם תבדקו טוב בחיים שלכם, רק אל תביאו עכשיו דוגמאות, תעשו מחשבה ביניכם ובין עצמכם. אותם הדברים שנשארו אצלכם נצחיים משנים, מפעם, זה אותם דברים שאתם עשיתם אותם בפחות אגו. ככל שהדברים היו עם יותר אגו, ככה ה-DNA הפנימי שלהם ויכולת ההישרדות שלהם נמוכה יותר מפני שהם אנושיים. הדברים שאנחנו השקענו את המחשבה שלנו, הם יכול להיות הצליחו, אבל הם לא הצליחו בגדול, הם לא הצליחו לאורך ימים ושנים, הרבה זמן, הם נעצרו באיזשהו שלב. למה? כי הם לא היו לשם שמיים. אם בא אליך, אפילו בדברים עדינים אתה יכול לראות את זה, בא אליך בן אדם, והוא רוצה אותך שתעבוד אצלו כי זה יהיה לו לתועלת. אז, או אדם אחר שבא אליך, הוא רואה שאין לך עבודה, אומר, שמעתי שהוא מחפש עבודה. הקדוש ברוך הוא מכניס כוח אין סוף. במילים האלה שאותו אחד אמר, והוא לא עשה את זה לשם תועלת, אלא לשם שלעזור לך, בשבילך יהיה טוב, בלי שום, מה יוצא לו מזה? אפילו דמי תיווך הוא לא לוקח ממך, כלום. רק מספר לך ששם יש מישהו שמחפש עבודה. אז בזה, אם זה יצליח, יהיה לזה סייעת דשמיא לפעמים, הרבה יותר חזקה מאשר אדם שהלך וחיפש אותך בגלל איזושהי תועלת, שזה יכול להיות טבעית התועלת לחמש השנים, אבל זה לאו דווקא עם עוצמות אין סוף. המגיד ממזריץ' רוצה לומר שזה תמון בגמרא שאומרת כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובים. אני רוצה לומר לכם שאני מאחל לכולכם קו של מיליוני דולרים. זה לא הנקודה. הנקודה היא הרבה יותר עמוקה. אני לא ביקשתי מכם לאכול חרובים. הגמרא אומרת שחרובים מחריבים את האדם. יש להם כל מיני דברים, וגם יש להם הרבה תולעים, אז אני לא יכול להמליץ לכם. אבל ניקח את העומק שתמנו חז"ל לפי הפירוש של המגיד ממזריץ'. הם רצו להגיד דבר מאוד מאוד עמוק, פשוט ועמוק. מה? כיוון שרבי חנינה בן דוסה, הוא עשה את מה שהוא עשה בעולם בחיי היום יום שלו, לשם שמיים, ולא בשביל לקבל אספקות יתרות. די לו בקו חרובים. זאת אומרת, הוא במינימום חי. כיוון שכך, הוא גורם שכל העולם ניזון בזכותו. איך? תראו, יש כמה דרגות ביחס של אלוקים לאדם. יחס אחד, אם תעשו, אני אתן לכם. לא תעשו, לא אתן לכם. זה שיטת המקל והגזר. והיה אם שמוע תשמעו, טוב. ואם לא, שאוי ואבוי לכם אם לא. זה גישה שהיא נקראת שם אלוקים. דרגה יותר חיצונית. ויש דרגה שנקראת שם הוויה, שהיא הרבה יותר עמוקה, ששם הקדוש ברוך הוא לא מתייחס למעשה הלא טוב של האדם, כי זה לא נוגע לו, לא אכפת לו, מה, כן הניח תפילין, לא הניח תפילין, לא זה יעשה לי את היום, לא זה יפתור לי את הבעיות, הוא לא צריך את התפילין שלך. הוא אומר לך להניח אותם, אבל אל תחשוב שאתה נותן לו בזה איזשהו, שהוא עכשיו יוצא לאיזשהו ירח דבש בשביל התפילין שלך, הוא לא צריך את התפילין שלך. עכשיו, זה דרגה הרבה יותר פנימית, הרבה יותר גבוהה. מה שקורה שבדרגה החיצונית, כאשר האדם מתנהג לא כמו שצריך, אז אומרים, יאללה, תנו לו, תכנסו בו, מגיע לו עונש. אבל כאשר מדברים בדרגה הגבוהה יותר, אפשר למחול לו על העונש. ולכן ביום כיפור נמחלים החטאים, מפני שאז מהירה בחינת שם הוויה בעולם, שהיא למעלה מן החטא, לפני השם תתארו. עכשיו, מה קרה בסיפור של רבי חנינה? רבי חנינה די לו בקרף של חברובים, הוא עושה לא בשביל לקבל. יום אחד הקדוש ברוך הוא החליט להיכנס בכמה אנשים בגלל שהם לא התנהגו כמו שצריך מבחינה מוסרית. אז באה מידת הרחמים בפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שחנינה עושה את העבודה, כמו שאומרים, בלי לחפש לקבל פרס, ואתה, סליחה, בשביל שיתנו לך משהו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם באמת צודקים. כל מה שהוא אומר לאחרים לעשות, הוא בעצמו עושה. אז אני מבטר לכל האנשים האלה בגלל חנינה בני. כל העולם ניזון בשביל חנינה בני זה משהו מאוד מאוד יסודי. הרבה פעמים כשיש לנו משהו שאנחנו כבר עושים לשם שמיים, בוא נהיה חכמים ולא נוותר עליו בשום פנים ואופן. אני לא ביקשתי שתעבדו בהתנדבות. צריכים פרנסה. אבל כשיש משהו שאתה עושה לשם שמיים, אל תמהר לוותר עליו. תעשה אותו לשם שמיים. אל תעשה אותו לשם הכבוד. אל תעשה אותו לשם הכסף. ומה הרווח? הרווח הוא שכל העולם חי בגללך. הקדוש ברוך הוא לוקח ממך דוגמה. הקדוש ברוך הוא הכוונה למידת הדין, שמסתכלת על הדברים בצורה חיצונית, ואם יש אנשים שהתנהגו לא כמו שצריך, אז צריכים לקבל עונש. באה מידת הרחמים לפני מידת הדין ואומרת, אבל יש אנשים פה שעושים לשם שמיים. איך הם עושים לשם שמיים? הרי הם בעולם הזה הגשמי, בעולם העשייה הגשמי. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה, אז גם אני צריך ככה להתנהג, אני מוותר. אז זה נקרא שכל העולם ניזון בשביל חנינה בני, וזה הכל מגיע מאדם שעושה משהו שלא על מנת לקבל פרס, שלא על מנת לקבל כבוד, שלא על מנת תועלת, אפילו לא בשביל עולם הבא. אפילו לא בשביל גן עדן. יהיה, יהיה, לא יהיה, לא יהיה. אני עשיתי בשביל שיהיה טוב. אני עשיתי בשביל שיהיה למישהו הנאה, למי שיהיה תועלת, למי שירוויח, בשביל קיום העולם. עשית ככה, אז גם הקדוש ברוך הוא נותן כפל כפליים. כפל כפליים ברמה הזאת ובבחינה הזאת. זה נקרא שאתה רואה בן אדם שהוא משתדל, משקיע בעצמו עד אין סוף, משקיע לקדם את עצמו, ואחרי שעובר זמן, ירדה לו הקדנציה, מי זוכר אותו, מי שמע אותו, מי מחזיק ממנו. למה? אין נצחיות במעשים שלו. כיוון שכל מה שהוא עשה היה לשם הכבוד, לשם הקריירה, לשם התפקיד, אז עשה, אני לא אמרתי שלא, אבל אין לזה נצחיות. אם אתה רוצה נצחיות, אתה צריך לזכור שהנצחיות היא רק כאשר זה לשם שמיים. הייתי ממחיש את החוסר נצחיות למלח. מי שדיברתי עם חבר, אז הוא מספר לי, שלג, 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 איפה שהוא גר בחוץ לארץ. אז אמרתי לו, נו, אז אתה שם מלח? אז הוא אומר לי ככה, המלח הוא לא כזה מוצלח כדי לפוגג את השלג. הוא אמנם ממיס אותו, אבל הוא גורם לאיזה שהם חורים במדרכה, ומחלחל את האדמה ומקלקל. אני לא כל כך שמח להשתמש במלח, כך הוא אומר לי. אז אמרתי, הנה לך דוגמה, מה זה נקרא כשאדם עושה על מנת לקבל פרס. על מנת תועלת אישית. זה כמו מלח. הוא יכול לפעול משהו, אני לא אמרתי שלא. כשאדם עושה ודוחף בשביל להרוויח, אז הוא מתקדם לאנשהו. יש לו גם הרס מסוים שהוא עושה, ואתה לא יכול אף פעם לשפוט את זה. מה שאין כן כאשר האדם עושה לשם שמיים, זה עובר נקי, וזה מגיע לעולם בצורה בריאה. אני רוצה לומר לכם שאם תחפשו, כל יהודי יש לו ניצוץ של משה רבנו, משה רבנו שדיברנו. כל יהודי יכול לראות על עצמו הדברים שהוא אמר, חשב, עשה לשם שמיים, משום מה השפיעו, משום מה פעלו, וכן הלאה. הדברים שהוא עשה בשביל כדאיות, בסדר, הלך לו פעם, פעמיים, שלוש, זה נעצר אחר כך. תפסו אותו, זה לא התקבל, זה לא הלך. כי על השם שמיים זה הנקודה, באמת זה הנקודה, הרב מלמד אותנו את הנקודה הזאת כל הזמן. תעשה בשביל לעשות. העניין, מה שנוגע לך, זה לא, אתם רוצים לשמוע משהו? זה חבדניקים לא אוהבים. תמיד שחוזרים על השיחה הזאת של האדמור הזקן, חבדניקים לא אוהבים. אבל אני רוצה להצבן אותם קצת, אז אני אומר, שהאדמור הזקן שאלו אותו פעם, המשיח מי יהיה, חסיד או מתנגד? אז הוא אמר שהמשיח יהיה מתנגד. זה שיחה של הרבי הרייץ. למה המשיח יהיה מתנגד? הוא אמר, כי מתנגד החסידים יקבלו אותו. המתנגדים, אם הוא יהיה חסיד, הם לא יקבלו אותו. ככה הוא אמר. ככה אמר האדמור הזקן, וזו שיחה של הרבי הקודם. שזה הרבה עומק, הרבה פרשנות, אבל משהו שקשור לשיעור הזה. כאשר אתה מדבר על חסיד, חסיד במהות שלו, זה לא אני עשיתי. העניין נפעל? מה זה משנה אם זה דרכו או דרכי? העניין נפעל? מעניין אותו העניין. זה צריכה להיות על כל פנים התנועה של חסיד. העניין נוגע. מה זה משנה אם אני בסוף קיבלתי תעודת ההוקרה, או הוא קיבל אותה, אבל אני דחפתי לעניין מהותי, לעניין אמיתי. מה שאין כן, אדם שהוא בנפש, שוב, זה לא ציבור מסוים. זה, 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 בתוך החסידים יכול להיות מתנגדים, ובתוך המתנגדים יכול להיות חסידים. זה תנועה נפשית. אם האדם בתוך האושיות הפנימיות של הנפש שלו הוא מתנגד, מה פירוש מתנגד? אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה שהמלאכה תהיה קרויה על שמי. אני סיימתי. אם זה התנועה שלך, אז זה לא משיח. כי משיח זה נצחיות. משיח זה בית המקדש השלישי שהוא לא יחרב. משיח זה משהו עצמי. הוא בילה המוות לנצח. נצחיות יכולה להיות רק שאין אגו. כשיש אגו, אין נצחיות. יש הצלחה רגעית. הרגע הזה יכול להיות אפילו 50 שנה. אבל זה לא לנצח. יש הרבה אנשים, כל בתי העלמין בעולם, מלאים באנשים שחשבו שאין להם תחליף. זה, והיה להם תחליף. וישנם אנשים שלא חשבו לרגע שאין להם תחליף, ועד היום זוכרים אותם, ועד היום חושבים עליהם, ועד היום מחזיקים מהם, וזה עובדתית. ככל שהבן אדם הוא יותר ענבתן, אני מדבר על יהודים גדולים, זה לא חוכמה, אפילו גויים, אפילו אדם גוי, כשעשה את הדברים למען הציבור, למען המדינה, למען העם, למען המולדת, למען, משהו יותר כמו שאומרים זה, אז בערך שלו הוא נשאר נצחי בליבות האנשים, הוא נשאר כמו שאומרים. יש הרבה אנשים שעשו הרבה בלגנים, אבל כשהם עשו לעצמם זה לא נשאר. אז הדבר הזה הוא חוק, הוא חוק טבע. כל פעם שהאדם יכניס עבודה כנה, יושר, אמינות, מסירות וכדומה, הוא מכניס בחיים שלו תבלין נצחי. טוב, אז רק לסכם, לפני שאנחנו מתקדמים, הנושא של אני, אני אומר, האדם שהוא, תחילת הפסוק, מתוקה שנת העובד, בין אם הוא אוכל מעט, בין אם הוא אוכל הרבה, לא משנה כמה אתה אוכל. האוכל הרבה פעמים מרגיע את האדם. אדם שיש לו רגיעה פנימית, יש לו שלווה, יש לו שמחת נפש, אז זה לא משנה איזה מנת אוכל נתת לו. אם יש לו אהבה, אם יש לו שמחה, אם יש לו עושר, יש לו הכל. לא הפולקה ישנה לו את, את הרגיעה. אדם שאין לו את זה, צריך לאכול. לכן, אתם רואים גם בשטח. אדם שהוא במצב נפשי ככה, ככה, הוא אוכל יותר. אוכל יותר. למה הוא אוכל יותר? מפני שכאשר אדם יש לו שוויון בנפש, שלווה בנפש, הוא צריך פחות את האכילה. עכשיו אני מגיע לחצי השני של הפיסוק, וכיוון שהזמן מתקדם, אני אעשה את זה בזריזות. שלמה המלך אומר, והסובה להשיר, איננו מניח לא לישון. אני לא מבין את הפסוק הזה, אתם מבינים? לכאורה, הסובה, מדברים על הסובה במאיים. סובה, דיברנו קודם על מתוקה שנת העובד, בין אם הוא אוכל הרבה, בין אם הוא אוכל מעט. מדברים פה על אוכל. אבל אני לא יודע, אני יודע שכשבן אדם אוכל הרבה, הוא רוצה רק ללכת לישון. שאלה שאנחנו שואלים עכשיו, זה לא שאלה שלי, זה שאלה של המדרש תנחומה בפרשת כתיסה, והמדרש מחדש, והוא לומד שזה הפשט בפסוק. וזה מה שאמרתי לכם בפתח השיחה, שמסתבר שאף אחד לא חושב כך. זאת אומרת, מה שהוא נותן כפשט, הוא טוען שבאמת אדם עשיר שאוכל יושן טוב. יושן טוב על כל פנים במובן הזה שהוא יושן, פיזי לפחות. אבל הכוונה הפנימית היא שיש עשיר, זה מדרש, הייתי חושב שזה מאמר חסידות, הוא אומר שזה אדם עשיר בדעת, בשכל, אז מכיוון שהוא עשיר בדעת, הסובה שלו, הסובה הרוחני שלו, לא מניח לו לישון. והפירוש הפשוט שהוא נותן שלא מניח לו לישון, התלמידים שלו מטרידים אותו כל הזמן. זה הפירוש הפשוט. עכשיו נראה את הפירוש החסידי על זה, בעקבות מה שמפרש הרבי בנושא. הרבי מפרש, וזה קשור למה שדיברנו בשיעורים קודמים, אבל אני אחזור, כי זה בהקשר חדש. הרבי מפרש שהאדם עייף, דיברנו על זה כבר פעם, כתוצאה מזה שהנפש והגוף מסוכסכים זה עם זה ולא רוצים להיות ביחד זמן רב. ממה האדם עייף? הנפש היא רוחנית, היא לא עייפה אף פעם. הגוף לא אמור להיות עייף. מי שעייף זה החיבור בין הנפש לגוף. למה הנפש עייפה מהגוף? מכיוון שהגוף הוא חומרי והוא מושך לכיוון החומר, והנפש היא רוחנית והיא מושכת כלפי הרוח, והם הם שני ידידים שהם לא מתאימים זה לזה. אז הנפש שעתה בגוף כך וכך שעות, נמאס לה כבר. הגוף הזה סחב אותה לבית קפה ולאיזה סרט ולאיזה פה ולאיזה שם, ונמאס לה מכל זה, אז היא רוצה ללכת לעצוב אותו קצת. אז היא לא עייפה, אבל היא עייפה מהחיבור שלה עם הגוף. ולכן, ככל שהאדם הוא יותר חומרי, הוא יותר יצרי, אז יש לו יותר צורך לישון. לכן הצעירים לפעמים יכולים לישון 12 שעות, יש כאלה מומחים יכולים אפילו לישון 24 שעות, ולפעמים 25, 26, זה נקרא בייגלה, 24 שעות, ומוסיפים גם סומסום, כל שעה נוספת. יש כאלה שמסוגלים. ולפעמים אני הכרתי אנשים כאלה שהיו שותים, או לוקחים איזה שהם דברים, וזה כדי לישון עוד. ממה אתה בורח? אתה בורח כי הנפש קשה לה להתחבר לגוף. למה קשה לה? כי הגוף הזה הוא כל כך חומרי, הוא כל כך פויה, שהיא לא באה לה להיכנס אליו עוד פעם, נמאס לה ממנו. אז הוא עושה כל מיני דברים כדי שהנפש לא תחזור לבפנים, קשה לו איתה. זה הסוד. עכשיו, לפי זה, אדם עשיר, שהוא מונח טוב טוב בחומר, אני כבר מסיים, אדם עשיר שמונח טוב טוב בתוך החומר, אז הנפש שלו לא כל כך רוצה להיות בתוך הגוף. אז הבן אדם הזה יושן הכי טוב. הוא יושן הכי טוב כי הנפש רוצה לברוח מהגוף בגדול. מה שאין כן, האדם הזה שהוא עשיר בדעת, לפי הפירוס של המדרש תנחומה, כיוון שהוא יותר רוחני, אז הגוף שלו יזדקך, אז הנפש לא כל כך מסוכסכת עם הגוף, וכיוון שכך, היא לא מניחה לו לישון. למה לישון? השינה באה כתוצאה מסכסוך בין הנפש לגוף, אבל כיוון שהוא רוחני, אז הנפש לא כל כך רחוקה, הגוף לא רחוק מן הנפש, אז היא רוצה עוד ועוד ועוד להישאר ערה. לכן תראו, ככל שהאדם הוא יותר רוחני, יותר צדיק, הוא מסוגל יותר שעות לא לישון. זה עובדה, זה עובדה בשטח. למה האנשים המבוגרים יושנים פחות? למה הזקנים יושנים 3 שעות בלילה, 4 שעות בלילה? כיוון שיש להם פחות מאבקים, היצריות עזבה אותם, שיניים לאכול כבר אין להם, דברים נוספים שקשורים את אהבות הגוף אין להם, אז מה נשאר? קצת כבוד. בסדר, אבל זה מספיק להם 3 שעות. זה לא כזה חזק כמו הדברים האחרים. אז זה בעצם הפירוש החצי השני של הפסוק, שהוא בא להגיד לשבח. העשיר, הסובה הרוחני לא מניח לו לישון, וטוב שלא מניח לו לישון, כי זה מתאים לו. השינה זה איזשהו פירוד. עכשיו אני רוצה להגיד משהו ממוצע שקשור לפרשת השבוע, שמחבר את שני הדברים, ובזה נסיים. יצחק אבינו היה מלא חומר, פרשת תולדות. יצחק אבינו מלא חומר. הוא עשיר גדול. יש לו 100 שערים. כל חומר גורם פירוד. יצחק הוא נשמה. אבי מלך זה גוף. אבי מלך מלך פלישתים. הוא גוף. הוא לא מסתדר עם יצחק. לך מאימנו, כי עצמת ממנו, לך מפה. אנחנו לא יכולים לסבול אותך. אבל אני חוזר לחלק הראשון של השיעור. יצחק, היה לו את החומר, לא לשם חומר, לשם תורה, לשם מצוות, לשם צדקה, וייתן 100 שערים, וייתן מעשר. כל הדברים הללו העלו את כל החומר של יצחק אבינו לקדושה. אז מי שמצליח להעלות את החומר לקדושה, מי שמצליח להשקיע את הרוחניות בתוך החומר שיש לו, אף על פי שהחומר בטבעו הוא עולם של פירוד, אבל כיוון שהוא מכניס את האין סוף, הוא עושה לשם שמיים, אז בסופו של דבר, כולם משלימים איתו. ואבי מלך בא אליו מגרר, שואל אותו יצחק, ולמה באתם אליי? אתם סנתם אותי? אתם טענתם שאני עשיתי את הכסף על חשבונכם? אתם טענתם לך מאיתנו כי עצמת ממנו, אנחנו עשינו אותך, לקחת לנו את המזל, שנאה לא ברורה. אז תדעו לכם תמיד, גם אם יש אנשים ששונאים אתכם, שנאה לא ברורה, אבל אתם עשיתם מה שעשיתם לשם שמיים, הכל בסוף יתפוגג. זה עניין של זמן, אבל כיוון שעשית לשם שמיים, אף אחד לא יזיק לך, לא יצא שום דבר רע מהעניין. אני רוצה לסכם את הדברים ולהגיד דבר הלכה קטן. טוב, לישון טוב, בלי דאגה. מה זה נקרא לישון טוב? בלי דאגה. הדאגה באה מחוסר מיצוי עצמי של האדם, כשזה מתוקן, יושנים טוב. כשאני אומר יושן, זה יכול להיות שהאדם ער, אבל הוא ער טוב, הוא ער בצורה מושלמת. נקודה שנייה, הדאגה באה הרבה פעמים לבני אדם, כתוצאה מזה שהבריות שונות אותם. על ידי שיודעים שהשנאה באה מקנאה, יכולים להירגע קצת מהדאגה סביב השנאה. כשאתה רוצה לעצור את השנאה, אל תעשה אף פעם באמצע הדרך, כי הסוס רץ במורד ויכול, כמו שאומרים, להעיף אותך, תוך כדי שאתה מנסה לעצור אותו. נקודה שלישית, אדם מקבל... אדם מקבל כן, אדם שמחפש לקבל ומעניק בשביל לקבל האהבה החוזרת, המטרה היא שהיא תחזור אליו, אז הוא יכול להיות שהוא יגיע לאיזושהי שלמות, אבל השלמות שלו תהיה מוגבלת בנצחיות שלה, זה לא יהיה לזמן ארוך. והנקודה הרביעית, עשיר בממון יושן טוב, לא כמו שנראה, כאילו הפסוק מדבר על עשיר בממון. למה הוא יושן טוב? כי הוא לא מחובר מספיק למוח, אז לרוח, אז הגוף בורח. עשיר ברוח הוא לא יושן טוב, אבל זה לא כללה, זה ברכה.